אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. פסטיבל כאן.
עם דני מוג'ה ויונתן גת.
שלום לכם, אתם איתנו שוב בתוכנית הקולנוע הרדיופונית של תאגיד השידור הציבורי. אני יונתן גת, ומולי יושב ראש המחלקה לקולנוע בבית ברל, הלא הוא דני מוג'ה. אלן דני.
שלום.
דני, מה אתה עושה כאן עם מצלמת פילים? מה עושים מצלמת פילים היום? הכל דיגיטלי, מחל, מה זה? כאילו, מצלמת פוקט כזאת?
פוקט?
כן, מה אתה עושה עם מצלמת פוקט?
פוקט זה מקום כזה שהולכים מיהודים לנפוש פה באיזה אי במזרח הרחוק.
דני, אתה סוטה מהנושא. מה אתה עושה עם מצלמה?
אני באתי לדבר איתך על סרט מסתורי. מסתורים.
בשביל זה אתה מביא מצלמה?
מככבת בו מצלמה, הסרט.
כאילו אתה רוצה לרמוז.
אני רומז, בהחלט.
על זה שאנחנו מדברים על הסרט הזה.
What are you doing? Stop it! Give me those pictures. You can't photograph people like that.
Who says I can't? I'm only doing my job. Some people are bull fighters. Some people are politicians. I'm a photographer.
This is a public place. Everyone has the right to be left in peace.
It's not my fault if there's no peace.
כן, שמענו קטע מתוך הסרט המפורסם, המיתולוגי. אין סופרלטיב שלא נאמר על הסרט הזה. אנחנו מדברים כמובן על הסרט בלו אפ, שתורגם לעברית למילה יצרים. אנחנו נצטרך לעמוד על הסוגיה הזאת. ואת הסרט הזה כמובן ביים מיכאל אנג'לו אנטוניוני בשנת 1966. טוב, רגע, בוא נפתור את התעלומה הזאת כבר עכשיו. כן. למה קוראים לסרט הזה יצרים?
תשאל את המפיץ, זה לא כל כך חשוב. זה, אתה יודע, מפיץ קונה, כשמפיץ לוקח סרט, הוא קונה גם את הזכות כן. לקרוא לו בארץ שלו, בטריטוריה שבה הוא מפיץ את הסרט, באיזה שם שהוא בוחר.
אוקיי.
אז הם חשבו שדרך השם הזה...
תזכירתו אותנו בקיצור עם
תראה,
איזה משהו.
תראה, זה תקופה, זה מעניין. שנות ה-60, הקולנוע המודרניסטי האירופאי, כן. שבארצות הברית למשל משך קהל בין השאר, או אולי רק כי, תלוי איזה סוג של קהל, בגלל שהיחס לסקס ולעירום באירופה היה אחר מאשר בארצות הברית, אז ככה, אבל אני עצמי חוויתי אולמות מלאים עם סרטים של פזוליני, כי ידעו שיש שם גבר ערום או אישה ערומה.
אין סרט של פזוליני בלי. אבל לפני שאתה לוקח אותנו פה בין הסדידים, דני מוג'ה, בוא תהיה קצת יותר יעיל כן. ותעזור לציבור להבין באיזה סרט אנחנו מדברים, ובשביל זה תעשה לנו תקציר
קצר.
קצר שכולו הגדלה ויצרים.
בסופו של דבר מדובר ביום בחייו של צלם מצליח לונדוני. הסרט מתרחש בלונדון, סווינגינג לונדון, ה-60s של קרנבי סטריט, של ההיפיס של לונדון, אתה יודע, המוזיקה הרוק'נ'רול והמוזיקה הלונדונית שהגיעה, כאילו זה היה המקום לחיות בו ולהיות בו.
כן.
שם מתרחשת עלילת הסרט. זה יום בחייו של צלם מאוד מצליח, בעיקר צלם אופנה, אבל לא רק.
מגולם על ידי דיוויד המינגס.
דיוויד המינגס. הסרט מתחיל בזה שהוא, אתה מבין שהוא כנראה בילה לילה יחד עם פועלים במצב רע מאוד, כן, שמתגוררים באיזה בית תמחוי כזה, ושהוא עושה גם כנראה צילומים חברתיים, אבל מהר מאוד אתה רואה אותו בסשן צילום, עם מצלמת
הדוגמנית
המפורסמת ורושקה, ואחר כך הוא עובר לצלם דוגמניות אחרות, הוא משתעמם קצת מהדוגמניות האלה, הולך לאיזה מקום כזה למחירת חפצים משומשים ועתיקים, תוהה אם לקנות איזה פרופלור, מדחף כזה.
כן, יש לו כל מיני פטישים.
הולך לבקר חברים שלו, ובזמנו הפנוי גם מצלם זוג בפארק, והזוג הזה מסקרן אותו, ולפתע אחת מהמצולמות ניגשת אליו ומבקשת שייתן לה את הפילם.
נראית מוטרדת.
כן, היום היו מבקשים, תמחק בבקשה את התמונות, כן? כן. מבקשת שייתן לה את הפילם, כי...
וגם למחוק מהפח השפע צריך כן, לבקש
כן,
היום,
כן. כן. והוא לא מוכר, הוא לא נותן לה את הפילם, הוא עושה תחבולה כזאת, ואז בהמשך הוא מפתח את התמונות ומגדיל את התמונות, ולטענתו, ככה הוא חושד, ככה אנחנו רואים, הוא היה
משהו
עד,
הוא היה קורה עד, בתמונות
כן,
האלה,
הוא
כן.
עד למשהו, אולי הוא היה עד לרצח, הוא היה עד למשהו,
שלא בהמשך... ניתן היה לקלוט ככה סתם, לא, אלא לא, המצלמה הצליחה לקלוט את זה בהגדלה.
מכאן שם הסרט ה...
בלו-אפ,
שזאת הגדלה, אתה מגדיל את התמונה עוד ועוד 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 ועוד, כביכול אתה מתקרב יותר, אתה רואה חלק קטן מן התמונה, אבל מוגדל ועוד ועוד ועוד, ככל שאתה מתקרב, התמונה גם הופכת לפחות ממוקדת, ואז פחות רואים. והאישה הזאת מגיעה גם אליו, לסטודיו, שמדלקים אולי במידה מסוימת זה על זו, זו על זה. והוא לא מצליח, התעלומה הזאת לא פותר אותה עד הסוף. לקראת סוף הסרט, בשוטטות שלו, הוא נתקל בקבוצה של צעירים, פטומימיים, שהוא כבר ראה אותם, עברו לידו בתחילת הסרט והציקו לו ברחוב, שמשחקים טניס ללא כדור, וכשהכדור הדמה נופל כביכול לידו, הם מזמינים אותו להחזיר את הכדור, והוא מחזיר להם את הכדור הבלתי נראה הזה.
ואפילו ותעשה ספוילר ויזואלי.
ושומעים אפילו את... לא, אורלי. שומעים את הכדור.
יפה, אבל יש עוד ספוילר אחד ויזואלי, שהמצלמה מתרחקת... רואים אותו מרחוק ונעלם. נו, אז יוצא שהפעם אני קלקלתי את הסרט.
כן, אבל כמו שהעלילה שסיפרנו היא לא הסיבה שבגללה מישהו ילך לסרט, כך כל הסרט, הוא לא בעלילה.
דני, לא הבנתי כלום. רגע. לא הבנתי איך זה יכול להיות, מה קרה, איפה הרוצח, מי נרצח, מה הולך, אני לא סיפרת כלום בזה. נתתי לך אפשרות לעשות ספוילרים בלי הפסקה, ובעצם לא סיפרת כלום. למה הוא לא פנה למשטרה, מה קורה איתו בסוף, לאן הוא נעלם, מה הקשר לפנטומימיים, לא הבנתי.
אנטוניוני, כששאלו אותו שאלות כאלה, הוא אומר, מה שיש בסרט אני יודע, מה שאין בסרט אני לא יודע.
רגע, לא הבנתי, צריך קצת לך פה במשכורת, אתה לא הסברת את הסרט, בעצם תם תפקידך בתוכנית.
אתה יודע שאני גם טוב במתמטיקה, יש מספרים שהם כל כך קטנים שאי אפשר לקצץ בהם.
דני פה חושף את התלוש. יפה, אז רגע, אז מה אנחנו עושים מפה? זאת אומרת, אז איך אנחנו מצליחים להעביר את המסר למאזיננו שמדובר בסרט גדול?
רק עם שחקן חיזוק.
זאת אומרת, אתה מכניס שחקן טניס נוסף לתוכנית הזאת, והכוונה היא למרצה לקולנוע זיו אלכסנדרוני. אלן.
שלום, שלום.
אז זיו, קודם כל אני חייב להגיד שזיו כבר נע בכיסאו בחוסר נוחות, כשדיברנו על השם של הסרט בעברית יצרים. בוא תפרוק את זה כבר עכשיו ונמשיך.
לא, תראה, זה לא... אין פה איזה המצאה חדשה, זה נאמר פחות או יותר מהרגע שהסרט הזה יצא, וזה נושא שהיה מדובר, ואכן למפיצים יש את הזכות פה בארץ לשנות ולעוות את שמם המקורי של הסרטים, אבל מבין שלל המקרים שזה קרה, יש כמעט הסכמה גורפת שהשם יצרים לסרט הזה, הוא כל כך מופרך, כל כך לא קשור, לא לרעיונות ולא למה שהוא מכיל, שבאמת מעבר לפרובוקציה וניסיון למשוך אנשים תמימים לסרט הזה מתוך מניעים שלא לעניין,
מניעים פורנוגרפיים,
משהו כזה, אין בו כלום, לא, כי זה גם משווק כמובן עם התמונה המאוד איקונית של המינגס מצלם רוכן ככה בעוגב כמעט עם המצלמה.
בוא נגיד את זה, כששומעים את השם יצרים, אנשים יודעים שהם הולכים לבוא לסרט עם ציצים, זהו.
לא שאין שם בכלל, כן?
יש.
אבל זה בטח לא, זה בטח לא שום דבר שהוא מהותי בסרט הזה.
אז בואו נדבר על המהות. מה קורה? מה הולך? מה קורה בסרט הזה?
אז בואו נתחיל בבשורות הטובות.
כן.
מכל היצירה של אנטוניוני, זה הסרט הכי נגיש. צא ולמד מה קורה. מה קורה ביתר הסרטים שלו.
כן.
אין שום ספק שגם אנטוניוני בעצמו, ועם עוד כמה במאים אירופאים שהיו מקבילים לו פחות או יותר, זה תקופה שהייתה ולא תחזור לדעתי לעולם, שבאמת יצרו סרטים ממקומות מאוד אינטלקטואליים, מתוך כוונות או רצונות, להביע ולדבר על מושגים מופשטים ומאוד מאוד קשים להבנה ולעיכול, והסרטים שנוצרו כתוצאה מזה, בחלקם באמת בלתי נגיש או בלתי מובן לרבים מאוד מאוד. אנטוניוני התמחה בזה, בחלק מהסרטים שלו זה באמת קשה מאוד להבין או לרדת לעומקם של דברים, כי זה מופשט מאוד. פה יצרים, שזה קודם כל כמובן הסרט הראשון שהוא עשה בכלל דובר אנגלית, כמו שנאמר, לונדון בתקופה מאוד תוססת וזה כבר משמח, ופה באמת בעיניי יש איזה שהם רצונות לדבר כן על מושגים של מודרניזם וכבר גם פוסט מודרניזם אולי, ובאמת להשתמש פה בכלי הזה של צילום, שבתקופות מסוימות ואפילו היום יש איזו תחושה שהוא יכול כשלעצמו לפתור לנו הרבה מאוד מהבעיות ומהדילמות. אני כל פעם שאני רואה את יצרים, אני לא מפסיק לחשוב על הוואר של היום. כן? המחשבה הזאת שיבוא מכשיר אלקטרוני, מצלמות, צורך העניין במגרש הכדורגל, ויפתור לנו את כל הדילמות שהיו לנו עד עכשיו, הוא יעשה לנו, יראה לנו את האמת. וכמו במקרה של עבר, אני חושב...
אז כשאומר עבר אתה מתכוון למצלמה הזאת, מצלמות האלה שמשדרים בכדורגל,
שאמורות לפתור את
ושאפשר לצפות ולהכריע אם היה גול או לא היה גול, אם הייתה עבירה או לא הייתה עבירה.
אז אני חושב שבאמת הרצון הזה, או איך לומר, התשוקה הזאת של המין האנושי, שאיזשהו מכשיר אובייקטיבי לכאורה, יצליח לתת לנו פתרון או תשובות לשאלות, היא כמובן נכזבה לאורך השנים, ובלו-אפ הוא אחד הסרטים שמביאים את זה לידי ביטוי. והבחינה הזאת הוא סרט מאוד מעניין. נאמר כבר שאחת ההשפעות על הסרט הזה הוא אירוע שהתרחש 3 שנים קודם. 3 שנים קודם, בכיכר העיר בדלס, טקסס, נרצח נשיא אמריקאי לעיני אינסוף מצלמות. אינסוף מצלמות היו בכיכר קנדי. באותו זמן.
כן.
קנדי כמובן. גם מצלמות סטילס וגם מצלמות וידאו.
נכון.
כי היה, אנחנו כבר היינו, ב-63 כבר היו לאנשים ביד מצלמות סופר 8. כולל סרט אחד מפורסם מאוד של יהודי אחד בשם אברהם זפרודר, שמצלם ממש את כל הרצח הזה בפול פריים.
כן.
את התמונות האיומות האלה ש...
ממש רואים את קנדי חוטף
מוחו,
את ה...
את מוחו. כן.
טוב, לא נתאר, כן.
ולמרות זאת, ולמרות שהכל צולם מעשרות זוויות וממאות מצלמות, עד היום הזה, התעלומה בעיני כ-70% מהאמריקאים לפחות, איננה פתורה. וזה משהו שמוציא מהדעת, כי רצח של לינקולן שהתרחש ומשהו שנים קודם, אוקיי, לא צולם.
אבל יש ציור.
היו, אפשר לצייר אותו בדיעבד. אבל פה רצח לאור היום, 12:30 בצהריים, כולם מצלמים. איך יכול להיות שאנחנו לא יודעים מה קרה?
כן. אין סוף עדים.
אין סוף עדים. אין סוף, אבל גם עדים מצולמים. גם הוא, אוקיי, עדים מצולם. ובאמת, התחושה הזאת של האין עונים הזאת, עדיין, היא אחד המניעים שבאים ככה מרפרפים לסרט הזה גם כן.
איך תוכל להתעלות על זה עכשיו?
רק לרדת, אתה יודע, אבל גם לרדת זה חשוב. אם תגל בחיפה, אתה רוצה לכם בסוף לאכול משהו?
לים.
מה, תישאר לאכול למעלה?
You know, most girls would pay me to photograph them.
I'll pay you.
I have a charge. There are other things I want on the reel.
רגע, עד עכשיו לא הבנתי. לא חשוב לתפוס את הרוצח? לא חשוב להבין מי נרצח? למה הוא לא מתקשר למשטרה? מה זה?
טוב, עכשיו אתה מדבר על נושא אחר.
אני קצת גם מתעמם. אבל אני עושה את זה בשביל להניע את התהליכים של התוכנית.
לא, אתה נוגע בנושא אחר. הסרט הוא עשיר בנושאים, וכשאתה קורא ביקורות או מאמרים, אתה אומר שהרבה תלוי בדיסציפלינה של הפילוסוף או של המבקר, האקדמאי, אז הוא רואה בסרט רעיונות נוספים. אז יש באמת הכישלון הזה של התיעוד, שהתיעוד נכשל, הוא לא בהכרח מצליח לגלות דברים נוספים, או דברים יותר מדויקים, או דברים מזווית אחרת כפי שהם היו. רמזתי קודם, למשל האבסורד הזה, כן? באמת זה אבסורד פנימי, כן? שכדי לראות טוב יותר אתה מתקרב, אבל גם בלי מצלמה אנחנו יודעים שאם אתה מתקרב מדי, אתה מפסיק לראות את התמונה כולה, ואז אתה לא רואה בעצם.
כן.
גם אם בציור אנחנו מתקרבים, אז אנחנו עוברים למשל בציור, כשציור שמן, ככל שאנחנו מתקרבים, אנחנו מאבדים את הציור, ואנחנו עוברים לחומר. אנחנו מפסיקים לראות את הצורות, ורואים את החומר, כי מזווית אפשר לראות אם איך השמן מרוח, או מסולסל, או חלקלק, או... וגם הוא, ככל שמתקרב, הנקודות, הכתמים השחורים,
פיקסלים האלה הופכים להיות,
הכתמים השחורים האלה שמתרחקים בעצם, כן, שהם מתרחקים זה מזה, וכשמתרחקים אז זה עובר לאפור, ואחר כך זה עובר לנקודות, ובסוף אתה רואה את הנקודות, אבל אתה לא רואה מה הן מייצגות. זה עניין אחד שבאמת, אבל שאלת למה הוא לא עושה יותר? אז זה גם, יש פה בן אדם.
למה הצלם לא עושה יותר? למה הוא לא מתקשר למשטרה?
אז הצלם לא קרא את הפוסטר בעברית. והוא לא יודע שזה סרט על יצרים. והוא אדם, אם כבר, חסר יצרים. הוא חסר יצרים, יש לו פוזות של יצרים. הוא קפריזי, הוא לא מפותח מאוד רגשית. הוא מין גבר כזה שיודע שאם הוא מתנהג בהתנהגויות מסוימות, כי ככה גם מקובל, עם הדוגמניות, שהם בסך הכל חפצים אנושיים שהוא משחק איתם בשביל לעשות צילומים יותר יפים, או בשביל למכור משהו, אבל הוא לא באמת, זה לא ממש ממש מעניין אותו. אפילו הרמז שיש בהתחלה, שהוא עוסק במשהו שאולי הוא מעניין אותו חברתית, הוא רוצה משהו אנושי יותר לצלם, גם שם, הוא לא חוזר לזה, הפעולה הזאת לא, הוא מתעניין גם בחפץ, למשל חפצים, הוא אוסף, אבל זה חפץ לא הכרחי. הוא לא נמצא במצב של הכרח בכלל. יש לו כסף, גם הוא לא עושה המון עניין מהכסף שיש לו, יש לו רולס רויס, אם אני לא טועה.
כן.
יש לו מכונית פאר, כאילו הוא מסודר, אבל הוא לא נהנה לרגע. אנחנו לא רואים אותו ממש נהנה, אז...
רק שהוא משתכר והופך להיות אגרסיבי קצת.
אבל גם, אני לא יודע אם הוא נהנה, כי באמת יש לו הנאה עם היצרים שלו בכלל פועלים.
אני כן חושב שהוא נהנה מפעולת הצילום עצמה. אני חושב שזה גם מאוד ברור בסרט. אם יש פה יצרים, זה באמת, יש לו איזו תשוקה לפעולת הצילום. כי בזה, כאשר הוא מצלם, גם שהוא מצלם את הדוגמנית, וגם שהוא מצלם אגב בפארק, את הזוג אוהבים הזה, זה כן נעשה מתוך איזשהו תשוקה בעיניי
לפעולה. הוא מה שנקרא verb oriented. הוא לא כל כך מתעניין במה מצולם. חוץ מהפעם הזאת, פתאום הוא מוצא איזה עניין במה היה שם. עד עכשיו הוא לא ממש מתעניין. אם יצא צילום טוב או לא, אם הדוגמנית סובלת או לא, אם היא נהנית או לא, אם יצא אפקט מסוים, שם זה פעם ראשונה, ואז זה בעולם שהוא לא כל כך מבין בו. ולכן הוא בעצם הולך לאיבוד, הוא לא יודע בדיוק מי נגד מי, והוא לא מבין, גם הסרט לא הולך עם זה עד הסוף, אתה לא מבין, הוא נכנס למגרש של הגדולים, הוא נכנס למגרש של המאפיה, אתה לא יודע לאיפה הוא נכנס, המגרש הזה הוא לא שלו, אבל הוא גם, אתה יודע, זה לא סרט כזה, נגיד אמריקאי, אוקיי, אז הוא מגלה שיש לו עוד משהו שיכול, והוא ילך ויחקור ויגיע ועוד ועוד, עד שהוא יגיע ויביא את הצדק לעולם. זה לא ב-DNA שלו, זה לא בתכונות שלו.
כן.
ולכן השאלות האלה שאתה שואל, אז מי עשה את זה, או מה באמת קרה, או האם אנחנו מסוגלים להשלים את הפערים, זה לא פעם ראשונה אצל אנטוניוני, אגב, שיש דברים מסתוריים, משמעותיים מאוד, שאין להם תשובה בסרט. אנטוניוני, בניגוד להיצ'קוק, אבל כמו היצ'קוק, ב-60, בסרט שלו, לוונטורה, הרפתקה, גיבורת הסרט, אחרי שליש מן הסרט, הולכת לאיבוד, מחפשים אותה, לא תגיד לא חיפשו אותה, חיפשו, הלכו לפה, הלכו לשם, זה אי קטן, לא מצאו, הסרט ממשיך, הסרט ממשיך, ושאלו את אנטוניוני, אז לאן היא נעלמה? הוא אומר, אני לא יודע. והתשובה הזאת יכולה להיות שחצנית, אבל יכולה להיות גם מאוד צנועה.
כן.
אתה אומר שחצנית, מה, אתה לא יודע? כאילו, מה אתה עושה את עצמך? מצד שני, אין עולם מחוץ לסרט, באמת. אז מה זאת אומרת, אני אגיד, היא נעלמה ל... אין, הדמות בשנייה שהסרט מפסיק, או אפילו בשנייה שהסרט לא מוקרן, היא לא קיימת. אז היא... אם לא ראיתי לאן היא נעלמה, אם אין בסרט, אז מה שאין בסרט אין. Yeah. אין איזה עולם שצריך להשלים אותו, אין, הוא פשוט איננו.
הסרט הזה בעיניי מבטא בעצם במידה רבה את המשבר האונתולוגי הגדול, כן, של שחובה האנושות בדיוק בתקופה הזאת. ההבנה או ההכרה שהרבה אקסיומות שהיו בעבר הולכות וקורסות בעצם. והדבר העיקרי הוא בגבי היכולת שלנו לדעת את הדברים במדויק. מה היה? הסוגיה הזאת הולכת ונשחקת באופן מאוד מאוד חריף לאורך המאה ה-20 בעיקר. ושזה מגיע ממש למשבר חריף. תראה, האנושות חיה בעולם הישן, בעולם העתיק, אני תמיד נותן את הדוגמה הזאת, היא חיה בוודאות מוחלטת. זאת אומרת, אם היית פוגש מישהו במאה ה-12 ושואל אותו לגבי מבנה היקום, הוא היה אומר לך בוודאות את מבנה היקום, ובו אנחנו במרכז וכל היקום סובב אותנו. וזה היה ודאות מוחלטת, קודם כל היא ודאות, וגאות שהייתה מגובה גם כמובן במעטה הדתי שניתן לה, ולכן אנשים חיו בוודאות מופרכת ושקרית, אבל ודאות. והנה מגיעה באמת המהפכה הקופרניקית והרנסנס והמדע, ולפתע כל ההנחות האלה נזרקות לפח. אומרת, רגע, עכשיו יש לנו כלים מדעיים, ואנחנו עם המדע נחקור את סביבתנו ונגיע לחקר האמת. והתפיסה הזאת, כן, שבאמת האנושות עברה לה, כן, אולי לדת הזאת, הדת המודרנית של המדע ושל הקדמה וכולו וכולו וכולו. ואמרו, אוקיי, זה היה באמת התייחסויות מופרכות, שהן מושתתות, לא על מדע, אבל הנה, עכשיו יש לנו מדע. אבל אז מגיעה המאה ה-20, ובעצם לאט לאט כופרת גם בהנחות האלה, בהנחות שלכאורה על ידי מדע נגיע לחקר האמת. מהבחינה הזאת בעיניי הסרט הזה הוא המשכו של סרט שבכלל נוצר 16 שנה קודם, כי כמו שאתם זוכרים 16 שנה קודם מגיע יפני אחד עם סרט שבעצם יקה את כולם בהלם, וכמובן קורסאווה שמביא את רשומון
אקירה.
ולכאורה תחשבו, זה אותו סיפור, גם פה רצח וגם פה רצח. והנה הסרט כבר רשומון, שהוא בעצם, אני חושב, הנביא אולי של העניין הזה, מביא אותנו למצב שלמרות שהיה רצח, ויש עדים, ויש משפט, ויש חקירה, בסופו של דבר, אין לנו נגישות לאמת. אנחנו לא יודעים מה קרה שם באמת.
כל אחד מספר את זה בדרכו, ויכולות להיות לזה כמה אופציות.
כן. כלומר, כל אחד יש לו את הגרסה שלו, וקורסאווה הרי גם לא פותר את התעלומה. הוא לא מספר לנו לכאורה מה היה באמת. הבלואפ זה לכאורה הניסיון המודרניסטי לפתור את הבעיה הזאת. אוקיי, זה בני אדם. כן, זה בני אדם עם כל הבעיות שיש להם והרגשות שהם... והנה פה יש לנו לכאורה מכשיר אובייקטיבי. מצלמה. אם המצלמה הזאת, כמו שאתה אומר, אם נגדיל ונגדיל, נרד לחקר האמת, לשורש העניין. לא יכול להיות שהיא תחמוק מאיתנו הפעם. והנה היא חומקת שוב. ושוב אנחנו נשארים בעצם חסרי עונים, בניסיון לרדת לעומק של מה קרה באמת. ובאמת זה מתסכל בסופו של דבר. התחושה הסופית היא תסכול, ובעיניי הסצנה הכי יפה בסרט הזה היא באמת הסצנה בסוף, מכיוון שאתה מבין שמציאות זה הכל הבנייה, ואם החבר'ה החליטו לשחק טניס בלי כדור ובלי מחבט, אז הגיבור שלנו שהוא לכאורה סחלטני כזה וכולי, מסתכל על זה, בהתחלה הוא צוחק, הוא מגחך, הוא אומר, מה זה הדבר הזה? ואז חושב עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואומר, יאללה, אני חלק מזה גם כן. הכדור אף אליו, הרי הכדור הדמיוני אף אליו, הם מסתכלים עליו כזה, אומרים לה, זה, הוא אומר, יאללה, בסדר, גם אני במשחק הזה. אז הנה, זה נהיה מציאות. זה משחק הזה, הוא מציאות מבחינתי, כי אני משתתף בו. אז זה אמנם מתסכל, אבל זה בעצם בחירה שלנו. תבחר שחק וזה, תשחק.
You weren't expecting us, were you?
No. Do you manage to make a cup of coffee between you?
I can make an Irish coffee if you'd like.
טוב, כמובן אפשר ללכת פרוידיאני על הסרט הזה, כן? כמובן המצלמה היא מכשיר פאלי, אנחנו רואים את זה מלכתחילה, הכוכב הראשי מתנאבים עם המצולמות שלו, זה ברור, כמו שהוא רוכן על הדוגמנית הראשונה, הוא מצלם, 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 וזה כמובן הולך וגובר, והוא בסוף צריך לנוח אחרי זה, כמו אחרי משקל, ולמעשה המצלמה הזאת, עונו הגברי, לא מסייע לו בהבנת המציאות. זאת אומרת, אפשר להגיד שהסרט הזה הוא חוקר את הפוטנטיות של הגבר של שנות ה-60, שלמעשה עובד עצות. המצלמה לא מסייעת לו בלהבין את האמת, לא להבין איפה הוא נמצא, לא זמן, לא מרחב, לא מקום, אין לו קורדינטות. הגבר הופך להיות אימפוטנט.
כן, אנטוניוני עסק הרבה במשבר, במשבר אקזיסטנציאלי של הגבר, גם נשים, אבל נשים אז עוברות להיסטריה ועוברות לבעיות אחרות, אבל הגבר העירוני, אתה יודע, בסרטים כמו הלילה, עם מרשלו מסטריאני, שהעיר המודרנית הזאת והגבר הזה שהוא עבוד, אז הגבר כן מעסיק אותו בעידן המודרני, חסר עונים, כן? ועברית זה יפה, כי זה לא און אחד, לא אימפוטנט אחד, הוא אימפוטנטיות כללית כזאת, חסר עונים, זה מילה יפה.
תחשוב על זה שהמצלמה, למה הוא מקבל באמת מין בוסט כזה גדול, כשהוא מצלם סתם פארק, הוא הופך להיות מציצן. מצלמה הזאת כחלק מסוג של גירוי, והיא מנסה לחדור אל עולם היחסים של הזוג שמופיע
מולו. אחרים.
של אחרים, שם הוא חי בעצם, ולמעשה חצי מהסרט הזה עוסק בעיסוק שלו בחיים של אחרים, כאשר הוא לא באמת פונה למשטרה כי הוא מבין שיש רצח, זה לא מה שמעניין אותו, זה לא מה שמטריד אותו. הוא גם מגיע לשם לראות את הגופה, תחשוב על זה רגע, הרבה פרויד יש פה, הוא לא עושה עם זה כלום שוב, ואם תחשוב על זה, הוא מממש את היצרים שלו, אפרופו, בעולם הזה המסתורי הזה של הזוג הזר, אבל הוא בעצמו לא שוכב עם אף בחורה בסרט הזה. למרות שזה יכול לקרות לו די בקלות. שים לב, יש בנות שמחזרות אחריו כל הזמן, רק מחכות שהוא יתפנה אליהן, והוא אומר, לא, אין לי זמן. יש לו הרבה הזדמנויות, והוא אף פעם לא מממש.
כן, אתה יודע.
אימפוטנט.
וזה כל מה שאנחנו מדברים, עדיין זה במישור של ההתרחשות.
ברור.
ויש דרך נוספת להסתכל על הסרט. אנחנו צריכים לזכור שאת הסרט הזה צילם קרלו די פלמה, מי שאחר כך יצלם רבים מסרטיו של וודי אלן.
כן.
שהוא אחד מאומני הצבע. אנטוניוני התעניין מאוד בצבע, גם כשיקוף של מצבים פסיכולוגיים, זה בולט מאוד במדבר האדום, שהוא סרט צבעוני שבו יש סוג של צבע אחד לזיכרונות וסוג של צבע אחר למציאות, אבל גם במציאות יש רגעים שהצבעים נעלמים יותר בהתאם למי שמתבונן ולסביבה המדכאת. כשיש דיכאון, אז הוא מדכא, כן, הוא עושה דסטוריזציה, כאילו הוא דוחק כלפי מטה את הצבעים, עד כדי כך שברגע מסוים אישה במצב דיכאון קשה, הולכת ברחוב ליד דוכן פירות, והפירות הם אפורים כולם.
כן.
הוא גם צבע יערות באפור, והסרט הזה, כאילו במדריך התיירים לסרט הזה, כשאני שולח אנשים לראות את הסרט, בעיקר אם הם לא ראו אותו פעם ראשונה, אם זה לא פעם ראשונה, אז למשל אתה יכול להגיד, חפש את האדום. ופה אנטוניוני עשו, צבעו רחובות, צבעו בתים, יש כמות אדומה, אפרופו יצרים, אפרופו היצרים שאין לו, הצבעוניות הזאת, זה סרט שאפשר רק להסתכל.
לא, אנשים לא יודעים, אבל אנטוניוני המטורף הזה, פשוט צבע שטח עצום של צילום, בצבעים שהוא רצה. זה פשוט לא יתאים לו לפריים. אבל אנחנו מדברים על שטחים עצומים.
כן, תשמע, הוא עשה את זה לחורשה. בסרט אחר.
כן.
ובאמת אחורי הקלעים, אנטוניוני מצד אחד אומרים, הוא אבסטרקטי, הוא מודרניסט כזה, הוא רעיוני, הוא פילוסוף, אבל כשהיה צריך לבצע את זה, אז זה מאוד קונקרטי. אתה אומר למישהו, תעשה ככה, אז התיאורי אחורי הקלעים, חבורה של אנשים שמטפסים על מקום, בשביל מה אנחנו צובעים את זה באפור, ולאחרת אומרים, לא נצלם פה בכלל, וכן, זה המבט שלו, ההתבוננות שלו על העיר המודרנית, על העיר האיטלקית המודרנית, ואחר כך על ערים אחרות, ועל מרחבים, תחשבו על זהות גנובה, הוא מסתכל על המדבר, האופן שבו הוא מסתכל, באופן שהוא מניע את המצלמות שלו, הם תמיד עם הרבה מאוד מהתובנות והתחושות שהצופים חווים, אוספים במהלך הסרטים שלו, הם קשורים אך ורק למצלמה. יש מעט עלילה, הרבה פעמים, ויש פשוט צילום שאתה לא נותן לעצמך דין וחשבון.
הרבה צילום ופחות סאונד, כי 80% מהסרט אין בו סאונד כמעט, זאת אומרת, רק יש סאונד, אבל של רכשים, אוויר, שומעים אוויר.
אוקיי, אתה יודע מה זה לעשות רע של אוויר? כן. ובאמת, אז אנשים לא מדווחים לעצמם, כי הם רגילים לספר, מה היה בסרט? אתה אומר, הוא אמר לה ככה, היא אמרה לו ככה, בסוף הם התחתנו, הנה סרט, הנה עלילה. ופה, אז מה קרה? אבל מה שקרה זה, אתה אמרת, הרצון של להגיע למודרניזם, לקולנוע כזה, זה החבורה הזאת. הם רואים אנשים הולכים למוזיאון, ולפחות חלק מהם, לא הדודות ולא הדודים, אבל חלק מהם עומדים מול תמונה שאין בה איש ואין בה פרי, ואומרים, תמונה יפה, תמונה, אבסטרקט. איפה הקולנוע, איפה החלק הזה? אנחנו רוצים להיות במגרש של האומנות. והוא שואף אל אבסטרקט. הוא לא עושה סרטים אבסטרקטיים לחלוטין, כן? שגם זה יש אגף וענף בקולנוע, אבל אלה באמת נידונים לסינמטקים ומטה, למועדונים, לאף אחד לא הולך לראות את בלו, שהוא סרט 72 דקות של כחול לגמרי, כן? שלא משתנה אפילו.
או שינה של אנדי וורול, 8 שעות.
אני באמת חושב שהסרט הזה הוא מצד אחד מאוד מודרניסטי, הוא באמת מאוד מודרניסטי, זאת אומרת זה הדבר הראשון שאנחנו נראה אותו פעם ראשונה, אז הדבר הראשון שתגיד הוא סרט מודרניסטי מאוד, גם בסביבה שלו, בהוויה שלו, בתקופה שלו אולי, למשל הסצנה הזאת שנמשכת באמת כ10.5 דקות, הסצנה שבו הוא מגדיל, כן, זה מודרניזם קלאסי, כי הוא עוסק בדבר הטכני הזה,
בפיתוח של
התמונה. כן, הפיתוח של התמונה, ואנחנו חוזרים לחדר הפיתוח כל פעם, פעם אחר פעם, יש פה ממש איזושהי אחזות בפעולה הזאת של הפיתוח, שזה כשלעצמו באמת עניין מאוד מודרניסטי, אבל מה שיפה פה זה שכבר בעצם זה, כבר יש פה את כל האינקובציה של הפוסט-מודרניזם, של התקופה כבר שתשלול את זה, כי בסוף אין כלום. והרי זה בסופו של דבר, כן, אולי אחת הביקורות הגדולות של העידן הזה שיבוא אחרי זה, אחרי המודרניזם, שכל האמונה הזאת של המודרניזם בקדמה, שתפתור את הבעיה ותפתור לנו את המצוקות, אז בא הפוסט-מודרניזם ויגיד, שטויות, אין כלום, אין שום דבר. והתחושה, למרות שסרט מודרניסט, אנחנו יוצאים ממנו עם התחושה שאין שום דבר, אין כלום. תחושת מועקה שאין כלום בעצם, בסוף. אין כלום. יש שום דבר. כדור שאנחנו מדמיינים אותו. ולכן, למרות שזאת יצירה מודרניסטית מאוד, בתחושה, היא בסוף בעיניי הרעיונות שהיא מדברת עליה, הם רעיונות פוסט-מודרניים בעצם, שאומרת, אין לנו נגישות, אין לנו גישות לכלום, אין לנו דרך לפתור שום דבר, כי אין שום דבר בעצם. מה שכל כך קשה עם הפוסט-מודרניזם, כן? שבאמת הוא מכניס לנו להלם כזה, שאם אין כלום, אז אין שום דבר, אז מה אנחנו עושים באמת, כן? ולכן זה באמת יצירה מאוד מעניינת מבחינה הזאת.
ואיתנו, לא תאמינו, אבל אדם ששיחק בסרט בלו אפ יצרים של אנטוניוני, ואני חייב להגיד, זה נעשה לפני 54 שנים.
Shut up, really?
שלום to our dearest friend, Julian Chagrin. How are you?
I'm good, thank you very much. I'm surprised. 50... Wow. Hang on, let me just sit down.
Please do. Julian, I think you got enough time to understand what the hell Antonioni meant to say in this film. Do you have an answer for us?
He's in shock.
That was my answer. I have absolutely no idea at all. It was his vision.
Yes,
what I do know about Antonioni, my teacher Jacques Lecoq, mm-hmm. who was a wonderful pantomime teacher, but that's incidental. Mm-hmm. He was a friend of Antonioni, he told me afterwards. And Antonioni had a lot of facial tics. He had a lot of little also body tics. And when he was driving, he would suddenly swerve. But with his tic, he was terrified. Mm-hmm. of driving with him. But so that again is incidental and beside the point and a lot of rubbish. The guy was a genius.
Why Antonioni chose you to act in the film?
Well, it was easy because myself and my then wife,
yes,
were the only pantomimes in England.
Oh,
it's easy. It wasn't anything to do with our talent.
Okay, really? Okay.
Yeah. But he knew exactly what he wanted.
So this is your wife playing with you in the tennis?
Yeah.
Oh, right. Okay.
My ex-wife.
Your ex-wife,
yeah.
Right.
The mother of my children.
And please let me know, what did he ask you to do?
Okay, so he said, we went to see him in his hotel room. Mm-hmm. And he said, okay, so take off your clothes. No, he didn't. Sorry, that's another audition. he said, show me some moves.
Okay.
And we made a few moves, so tennis moves that we thought we knew. And he said, yes, he's so good. I don't know, not this one, no, this one. He knew what he wanted.
Mm-hmm.
Absolutely, and he recognized it every time we did it, and every time we did something he didn't want, he said, no, it's not used to this, no.
Mm-hmm.
He was a very, very interesting man. Very interesting.
And what did he explain about the film? How did he describe that?
Absolutely nothing. Nobody explained anything at an audition.
Uh-huh.
They don't have the time or the will. They don't want to start explaining stuff to you.
So you didn't know anything about the film before?
For me, it was just a day's work.
A day's work, right.
Yeah. And, I was so surprised some months later to find that this film was the sort of most important film of the 60s.
Sure.
In some people's eyes, as you know.
Yeah, it's now on the list, I think, the best 100 films ever.
Really?
By the BFI, if I'm not mistaken. Or AFI.
Lord, really?
Yeah. And were you excited to work with the great Antonioni? Did you realize the the status of a performer in a film of Antonioni?
No. For me, it was, as I say, just a day's work. I used to do a lot of filming, little roles.
Mm-hmm.
And commercials. And the interesting thing about after that movie came out, I got a lot of work in commercials, in Persomot.
Okay.
Which is kind of slightly ironic, really.
By playing tennis?
Yeah, by being in the best film of the 60s, I got a lot of commercials.
Yes, I see. And can you talk about the filming, the shooting? How did it work?
He knew exactly what he wanted.
Mm-hmm.
We were in a park. He had the park paths, painted green at the sides. Seriously.
Mm-hmm.
And the sides of the trees are green. He had...
Wait a moment. He painted the trees?
Yes. Yeah.
Why did he do that?
I don't know. Because he's mad. I mean, I have no idea.
Just a minute. The trees were not green enough?
The side of the trees weren't green enough for his chariots, you know. You have to have very green trees to please Mr. Antonioni. He painted them as though on one side, not the whole side, so the wind is... And by the way, a very interesting point. There's an end shot where Hemmings, the hero, has been drawn into the fantasy, and he picks up the imaginary ball and throws it back to us.
Right.
And then in the distance can be seen a very tiny sort of white thing.
Mm-hmm.
I think could be a house, it could be an advertising something. Nobody sees it, of course, and he had it built. He had it put there.
Really?
Yes. It was his vision.
It's extraordinary.
Yeah.
The film is always described as happening in swinging London.
Yes.
And
the swinging 60s.
Yeah. Can you tell about it? I think that pantomime and street performances are part of it, because in the beginning of the film, for instance, you are kind of rushing in the street and having a sort of street performance.
Actually, we were students, I think. We were meant to be students, having a rag. A student rag is the sort of place where they all muck about. They all play and do something silly for some special day. So I think we're students. We're not mimes.
Mm-hmm.
We painted our faces white for some stupid purpose, because nobody else did. So we did. And I don't think it has a sort of... meaning, apart from the fact that we're students and we're having a wonderful time, you know.
No, but living at the time in London, for someone who's just reading this term,
yes.
What does it mean? Where was it swinging?
Well,
where was the feeling? How was the street, or is it something that is just a nickname that you find?
I know what you mean. A sort of jargon. For me, it was a time of freedom, a very nice time.
Mm-hmm.
You can they used to say when somebody was really, really strange, later on, oh boy, the 60s were good for you, meaning that they were out of their mind for 10 years.
Right.
By the way, I wasn't. I was because I was a solo performer.
Mm-hmm.
I never joined in any of those things, which is, I thank God for that.
No,
I really thank goodness. Sorry, yeah.
Julian Chagrin, it was an honor to talk to you.
Oh, thank you so much. It was so nice.
And don't keep quiet.
All right, then. I won't.
Though silence is golden.
Yeah, that's true as well. But it doesn't pay.
That's true. Thank you so much, my dear.
It's a great pleasure to talk to you, Jonathan.
Thank you.
Bye.
Thank you.
Something fantastic's happened. Those photographs in the park. Fantastic. Somebody was trying to kill somebody else.
ואי אפשר לסיים את התוכנית הזאת בלי לשאול את השאלה לגבי סוף הסרט. סוף הסרט הוא זום אאוט רציני, לונג שוט עצבני על השחקן. אנחנו רואים אותו בתוך הפארק, עומד שם, ופוף, נעלם. עכשיו אפשר להגיד שבעצם גם כן בלו אפ בדיוק כמו בתמונות שלו. ככל שמנסים לראות את התמונה הגדולה, ככל שמנסים להתרחק ולהתרחב, ככה הוא נעלם ומאבד את המשמעות שלו.
אני הייתי לוקח את זה דווקא למקום המודרניסטי. אני אמרתי, אני חושב שזה סרט מודרניסטי, באופן שהוא מיוצר, מה שנקרא, במסורת של, באמת, של, של אותם שנים, גודר וכולי. אמצעי המבע אינם שקופים, זה לא משהו שאנחנו, כן, מהעידן של הסרט הקלאסי, ולכן האופציה שמישהו ייעלם זה חלק מהאפשרויות שקולנוע, שאפשר לעשות בקולנוע, לא במציאות, אלא בקולנוע. ולכן אני חושב שזה מסוג הסרטים שבהחלט, שאגב באותם שנים זה היה גם מאוד מאוד באופנה, לחשוף את, את האמצעים האלה, והרגע הזה שהוא פשוט נעלם, זה בדיוק מסוג הרגעים האלה, שאנחנו בעצם רואים סרט, סרט ארוך, סרט מצולם, סרט שאנחנו יכולים להכניס מישהו וגם להוציא אותו, באותה הצלחה בדיוק.
זה גם נותן איזה מין אירוניה, סתירת לחי אירונית עצמית, שלא תחשבו שהסרט מתמקד ותבינו שאי אפשר להתקרב, ואם אתה מתקרב יותר מדי לתמונה אז לא תראה, או דברים לא יהיו, או ייעלמו מן העין, אז הנה, אפשר גם להתרחק. מתרחקים, 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 וגם שם פתאום משהו נעלם מהעין. זאת אומרת, גם אנחנו לא רואים את הכל, כי משהו חסר. זאת אומרת, זה גם תשובה כזאת כדי להרחיב, שזה רק הייתה המטאפורה. כן, זה לא היה הדבר, זה לא סרט, אמנם קוראים לסרט בלו-אפ, וזה לא סרט על בלו-אפ, ופני מפטרו את התעלומה. כן, זה לא זה. וזה, כמו שאנטוניו עובד בכלל, זה הרבה פעמים רצף של רעיונות. עכשיו, מצד אחד הוא לא כותב מאמר קוהרנט אינטלקטואלי, זה מוביל, כן, מוביל לזה, והנה המסקנות, ואתה צריך לסגור את זה. בכל זאת, הוא עוסק ביצירת אומנות, שיש בה אלמנטים כן אינסטיקטיביים, כן יצרים. זה מה שאני עכשיו עושה, זה מה שאני אומר, כמו שאמרתי, אפשר לראות את הסרט הזה רק כצורות וצבעים, בצורה מהנה, ואולי אפילו משחררת יותר, כי אז אתה לא עסוק במה זה, מה המשמעות של זה, זה מה שיש זה זה. אז אבל זה נמצא שם, וזה מין תשובה כזאת לדברים קודמים שהיו, גם לא היה כדור. אז איך שיחקו?
ועכשיו התוכנית הזאת תגיש שירות לציבור, והיא תנפץ מיתוס מתועד על הסרט הזה. מי שיכנס לויקיפדיה בעברית וויקיפדיה באנגלית, יגלה שחבר מונטי פייטון, מייקל פיילין, לכאורה נראה בסרט כסטטיסט, עוד לפני חבורת מונטי פייטון שצצה ב-1969, הסרט הזה נעשה ב-66, אז נטען בכל אתרי הסרטים שמייקל פיילין מופיע שם, ונשאלות שאלות בפורומים השונים, האם אכן זהו מייקל פיילין או לא מייקל פיילין, ואני צפיתי בסרט, עשיתי פריז פריים בדיוק על השנייה המדויקת שבה הוא נראה, לא מייקל פיילין ולא בטיח, סתם מישהו שדומה לו. אז כשאתם נכנסים לויקיפדיה ולאתרי סרטים כאלה ואחרים, תשכחו מזה, מייקל פיילין לא הופיע בסרט הזה מעולם. אני אומר את זה כאדם שפגש את פיילין ועשה חקירה נרחבת בנושא חייו.
יונתן, אתמול בלילה לא ישנתי.
כן.
וזאת הסוגיה שהטרידה אותי רוב הלילה.
אתה רואה שטוב שבאת לא לפעם?
ועכשיו אני יודע, וואנה.
אבל למה אתה אומר סתם אדם? זה אדם שמייקל פיילין דומה לו. זה לא סתם, זה כמה אנשים יכולים להגיד את זה.
יש לו רגשות לבן אדם, אבל אני מזכיר לך.
ואני אגיד לך עוד משהו, אם אתה משווה אותו למייקל פיילין, כן?
כן.
אז למשל, הוא כן השתתף בסרט של אנטוניוני. לא? אז מי פה?
יפה. סיימנו,
כן.
אבל זה לא בהכרח הכל, כי לתוכנית פסטיבל כאן יש עוד עשרות רבות של תוכניות שהקלטנו ושידרנו עד היום, וביניהם על עוד בימאים איטלקיים כמו פדריקו פליני לסרט 8.5, רוברטו בניני, החיים יפים, גונבי האופניים של ויטוריו דה סיקה, שים לב לרייש שמתגלגלת, אני עושה את זה לכבודך דני,
כן.
בגלל שאתה איטלקי במקור, באמת דני הוא איטלקי במקור.
ויטוריו דה סיקה.
כן, ויטוריו דה סיקה. וכמובן עוד בימאים ממגוון ארצות, אז אתם מוזמנים להיכנס להסקט שלנו פסטיבל כאן, זה נמצא בכל יישומון הסקטים, ואתם נכנסים לאזור של התוכנית שלנו, וכל הפרקים יהיו לרשותכם. תודה רבה לטכנאי שלנו, תמיר צוברי, תודה רבה לייל שינדלר ולצח סלוצקי שהביאו אותנו כאן לשידור. אני רוצה להודות לחבר שלנו, כבר קבוע במערכת, המרצה המבוקש לקולנוע, זיו אלכסנדרוני.
תודה רבה.
אני הייתי יונתן גת, ודני מוג'ה, רציתי להגיד לך שאותך אנחנו נצלם פה באקסטרים לונג שוט. ואולי אנחנו נגלה תובנות חדשות עליך.
שסוף סוף אני נעלם.
אתה יודע מה? זה יכול להיות חזון יפה לתוכנית, דני.
שמשאלותיך תתגשם.
לא, אני אשמח שאתה תשוב אליי לתוכנית הבאה.
חמוד.
ושם אנחנו נעסוק במאסטרפיס קולנועי נוסף. להתראות.
להתראות.
להתראות.